הכל חי אונליין, 93fm.co.il. הנפש בראי היהדות, עם יושב ראש מרכז הישגים, הרב דוקטור אייל אונגר.
מאזינים המבקשים לעלות לשידור מוזמנים להתקשר כעת ל-03-903-903-9 פקסים ניתן לשלוח ל-03-616-44-77 03-616-44-77 ניתן גם לשלוח הודעה לשידור באמצעות אתר קול חי 93fm.co.il.
שלום, ערב טוב לכל המאזינים. ערב טוב לישי פופובסקי, לאשר גייבר שכאן איתנו באולפן, ואנחנו רוצים להתחיל לגעת בנושא מהותי כל כך, חשוב כל כך, הרגשות של האדם. לא פעם, כשבני אדם מרגישים רע בחיים, הם מתאמצים להדחיק את הרגש השלילי. אבל בהרבה מדי מקרים, ניסיונות להרחיק את הרגש השלילי, מצליחים לטווח הקצר, אבל לטווח הארוך האדם לא מצליח להדחיק את הרגש. רגש, יש בו צד נהדר, הוא הופך מערכות קשרים למעניינות, למגוונות, לאיכותיות, למאתגרות. הרגש מחבר בין בני אדם. רגשות הם אלה שהופכים את מערכות היחסים לעשירות כל כך, איכותיות כל כך. וכשבני אדם נמנעים לדבר על הרגשות שלהם, הם יכולים לא פעם להתווכח שוב ושוב על אותו נושא, ולא לדעת שמדברים על הנושא הלא נכון. לדוגמה, בני זוג שמחתנים את הבת זקונים שלהם, הם מתווכחים שוב ושוב איך לעשות את האירוע, כמה להשקיע, איך להשקיע, הם מתווכחים שוב ושוב, לא מצליחים להגיע ידי פתרון. גם אם הם יגיעו למגשר שימצא את ההגדרות הטובות, כמה כסף משקיעים, איך עושים אירוע מתאים לשניהם, עדיין ישנה סבירות שבאירוע עצמו, למרות שהם הגיעו להסכמה, הם עדיין יהיו במתח באירוע עצמו, כי אולי טכנית הם הגיעו להסכמה, אבל רגשית הם לא הגיעו להסכמה. יכול להיות שיש בין ההורים מערכת של רגשות שלא מאפשרת להם לחוות את האירוע בצורה הטובה ביותר. לדוגמה, האבא מרגיש שהוא מאבד קשר עם הבת שלו, ובמהלך השנים הוא הרגיש שהוא רצה להיות יותר ויותר בקשר איתה, אבל הוא לא הצליח בגלל האווירה המתוחה שהייתה בבית. כעת, פתאום, זו הפעם האחרונה, לפני שהבת יוצאת מהבית. לפני שהבת יוצאת מהבית, הוא רוצה להעניק לה את המיטב. לכן הוא גם רוצה לעשות אירוע גדול, שיגרום לבת שלו להרגיש טוב כל כך, כ... פיצוי למה שהיה עד עכשיו. ומצד שני, האישה מרגישה שבעלה הוא סוג אדם שפועל בצורה לא מחושבת, לא מאורגנת, ובגלל סגנון החיים שלו, היא הייתה צריכה להיות האדם שעושה סדר ומשמעת בבית. לכן גם היא כועסת עכשיו. לשניהם ישנה מערכת רגשית נסתרת וסמויה שמשתלטת עליהם. הם לא מודעים אל מערכת הרגשות שלא מאפשרת להם. לנהל דיאלוג פשוט יחסית, של מספרים מוגדרים, כמה מוצאים ואיך עושים את האירוע בצורה הטובה ביותר. אבל הם לא יצליחו, כי יש מערכת של רגשות שלא מאפשרת להם לחשוב בצורה הגיונית, פרופורציונלית שמתאימה לשניהם. אי אפשר לנהל שיחה יעילה וטובה אם בני אדם לא ידברו גם על הרגשות הסמויים. הרגשות לא פעם זה הנושא העיקרי שמוטל כף המוזניים. הם לא יצליחו להכריע את הכף לכאן או לכאן, והדיאלוג ימשיך להיות מלווה במתחים. זה נכון שאם נדבר על הרגשות שלנו, זה הוא לפגוע בנו, או באחרים. אם נדבר על מה שאנחנו מרגישים, אולי יזזלו בנו, לדוגמה, אם הבעל, האבא, יאמר, לא מספיק הייתי בקשר עם הבת שלי במהלך השנים. יכול להיות שהאישה תזלזל ותאמר לבעלה, למה אתה מגזים? למה אתה מרגיש ככה? אתה סתם מרגיש ככה. ואז הבעל יעדיף לא ידבר על הרגשות שלו, כי הוא עלול להיפגע. ולפעמים הפוך, האישה לא תרצה לדבר על הרגשות שלה, כי היא לא רוצה לפגוע בו. וכך רגשות שלו באו לידי ביטוי, הם לא פעם יוצרים מתח גדול. ובני אדם סובלים לא פעם משתי בעיות. בעיה אחת, שהם לא תמיד מצליחים לבטא את הרגשה בצורה שקל לשמוע, ודבר שני, הם גם לא יודעים איך להסתיר את הרגש. לפעמים יש לבני אדם התפרצות זעם או בכי. אנחנו רגעים לחשוב שזו התפרצות של גילוי, של גילוי רגשות. אבל ההסבר להתפרצות זה בגלל שאנחנו לא מביעים את הרגשות. והרגשות מצטברים עד רגע ההתפרצות. זה כמו לפתוח פחית של משקה מוגז שניערנו לפני פתיחת הפחית. לפעמים, אנשים שמנסים לשלוט על הרגשות שלהם מתבלבלים, ובטעות חונקים את הרגשות ואז מרגישים מתוסכלים. למה? פעם בכמה חודשים יש להם התפרצות זעם. זה בגלל שהם לא שולטים על הרגשות, אלא הם מנערים את הפחית, עדיין לא פותחים אותה, הם חונקים את הרגשות, ואז הם מתפרצים. ואם יש לנו רגשות שאנחנו לא מבטאים אותם, אנחנו גם לא מצליחים להקשיב למישהו אחר. אחד הכלים החשובים מתקשורת בריאה בין בני אדם זו יכולת הקשבה למישהו אחר. אבל בשביל להקשיב צריך האדם לא להיות טעון רגשית. בהרבה מקרים, זה שבני אדם לא מצליחים להקשיב לאדם האחר, זה לא בגלל שהם לא יודעים להקשיב, אלא הם לא יכולים להקשיב. יש להם רגשות שלא באו לידי ביטוי, ולכן כעת הם עמוסים רגשית, הם לא יכולים להקשיב. הם כן יכולים לשמוע. הם אולי אפילו יכולים לחזור על המילים. הם לא יכולים להקשיב. הקשבה דורשת סקרנות, רצון ללמוד על האדם שמדבר. אדם שיש לו רגשות שליליים שלא באו לידי ביטוי. הוא אומר לעצמו, מה ההיגיון של האדם האחר? איך הוא יכול להגיד מה שהוא אומר? איך אני יכול לענות לו? הוא בכלל לא יכול להגיד דברים כאלה. אלה כל מיני מחשבות שעוברות אצל האדם שהוא שומע דברים, אבל לא מקשיב. הוא עסוק בלשפוט את האחר, לענות לאחר, להיכנס אל תוך מערכת של מאבקי כוחות, ולא מערכת של הקשבה ודיאלוג של שניים שרוצים לנהל מערכת במשותף. במקרה הזה, במוח של האדם המקשיב שתהיה במקום השיפוטיות, תהיה סקרנות. במקום שתהיה הרגשה של רצון למאבקי כוחות, איך אני יכול לנצח את האדם האחר, יש רצון ללמוד. קשה מאוד להקשיב לאדם האחר אם האדם מרגיש שלא מקשיבים לו. כמו שהפתגה אומר, אם אתה רוצה להיות מובן, קודם כל תהיה מבין. בשביל שאנשים יוכלו להקשיב, צריך שהם ירגישו שגם להם יש מקום. כשאדם לא הביע את הרגשות שלו, הוא לא מאפשר לאדם האחר לעשות שינוי. כמו שהרמב"ם אומר על הפסוק, לא תשנא את אחיך בלבביך, אל תשמור את השנאה בלב, אלא תדבר עליה. בשביל שאחר יוכל לעשות שינוי. אבל הדבר המהותי והחשוב ביותר הוא שבני אדם לא תמיד יודעים מה הם מרגישים. אנשים מזהים שחם להם, קר להם, אלה הן תחושות פיזיות. אנחנו יכולים להגדיר תחושות פיזיות, אבל לא כך הם פני הדברים לגבי הרגשות שלנו. לא בגלל חוסר במנת משכל, אלא בגלל שמודעות לרגשות דורשת מיומנות, אומץ, והרגשות יודעות להסוות את עצמן, להחביא, להסתיר את עצמן. ננסה לפרט ולהסביר איך זה פועל. כשילד מתפתח, הוא לומד להגביל את מערכת הרגשות שלו. לדוגמה, כשהוא בוכה, הוא מקבל המתק. כשהוא מצליח במבחן, הוא לא מקבל תגובה רצינית. אולי כי ההורים אומרים לעצמם, אם הוא בוכה, צריך לעזור לו. אבל אם הוא לא מצליח, אבל אם הוא מצליח במבחנים, אז הכל בסדר, לא צריך להתערב. זו התפיסה של ההורים. הילד מבין משהו אחר לגמרי. הילד מבין שהוא יותר ויותר מאמין שאם בוכים אז מקבלים מה שרוצים, מקבלים יחס, מקבלים פרס. בגלל שאנחנו עצובים אז יש יחס של ההורים, ומתי שאנחנו מצליחים לא מקבלים כלום. כך בהדרגתיות הילד מפותח יותר, מפתח לעצמו יותר ויותר מערכת מפותחת של קורבנות, של מסכנות, של עצבות, כי כך משיגים מה שרוצים, כך בכל אופן הוא מרגיש. והוא פחות ופחות מפתח מערכת רגשית חיובית. כך הילד הזה יגדל להיות ילד שמחפש את הרע בכל דבר, כי רק הידי הרע, העצבות, הבכי משיגים מה שרוצים. זה לא בגלל שהוא לא יכול להיות אדם שמח, אלא זה בגלל שהוא לא יודע איך להיות אדם שמח. מגיל קטן הוא בטעות הפנים תפיסות לגבי כל מיני סוגי רגשות, איזה רגש מותר וכדאי להרגיש ואיזה רגש אסור להרגיש. ניתן עוד דוגמה. אדם שמגיל צעיר כל פעם שהוא היה עצוב, אמרו לו, אסור לך להיות עצוב, אין לך שום סיבה, אל תהיה מפונק, אל תהיה עצוב. לילד הזה יש רגש של עצב. הוא לא מביע אותו, הוא לא מיומן בלהביע את הרגש הזה. כך בעתיד כשהוא ירגיש כעס, הוא לא ירשה לעצמו להרגיש את הרגש. אבל הרגש הזה עדיין יהיה שם וינהל אותו. אבל בלי שאדם בכלל ישים לב לזה. לדוגמה, האדם הזה יהיה ראש משפחה. יהיה בבית אירוע מכעיס. אסור לכעוס בעיניו. הוא יחליט להיות נחוש מאוד לפתור את הבעיה בבית. איך הוא יביע את הנחישות? הוא יאמר לבני הבית, זו הבעיה, כך מתמודדים איתה, ואני לא רוצה לשמוע אף אחד מתלונן, אלא רק כך מתפקדים, כך עושים, כך פועלים, עד שמגיעים אל המטרה. הוא נחוש, הוא ממוקד להשיג את המטרה. זה נהדר, אבל הדרך היא לא בריאה ולא מאוזנת. מהי דרך בריאה מאוזנת? כשאדם לא פוגע בעצמו ולא פוגע באחרים. לדוגמה, האדם הזה יהיה נחוש, אבל בסגנון שלו יאמר לבני המשפחה משהו בסגנון של, אנחנו רוצים לממש מטרה זו אחרת, יחד עם זאת, יש מקום לדבר על תסכולים, על אכזבות, אבל בכל זאת תמיד לזכור להתמקד המטרה. עיקר הרגש הוא להתמודד, עיקר הרגש של התסכול והאכזבה הוא כן יכול לבוא ידי ביטוי, אבל העיקר אומנם זה מבחינתו להתמודד אי המטרה. זוהי דרך בריאה ומאוזנת, דרך שבה אדם מחפש פתרון לבעיה, אבל בצורה עניינית ולא פוגענית. באנשים שסביבו, ועניינית לא הכוונה שכלית, כי אם יש לי בעיה רגשית ואני פותר אותה שכלית, אני לא ענייני. ענייני זה להתמקד בפתרון הבעיה. עכשיו הבעיה יכול להיות שכלית, יכול להיות רגשית, יכול להיות התנהגותית. לפתור את הבעיה רק עם שכל, זה לא להיות ענייני, זה להיות שכלי. וזה להתנתק ממרכיב מהותי במערכות החיים של האדם, שנקרא רגש. האדם הזה אולי הוא שכלי מאוד. אנחנו נחושים לפתור בעיה זו אחרת. אז הוא אולי שכלי, ונחוש להיות שכלי, אבל הוא לא רגשי. וזה נקרא שהוא לא ענייני. הוא רק שכלי, אבל לא ענייני, כי לא כל השכלי הוא ענייני. ענייני הוא הרבה יותר משכלי. ענייני הוא רואה את הבעיה ומתמקד בפתרון כל הבעיה. שכלי הוא מתמקד רק הפתרון השכלי ולא הרגשים. ואם היינו בני אדם רק של שכל, אז זה בסדר. אבל כל עוד בינתיים אנחנו לא כאלה, אז אנחנו אומרים שפתרון ענייני הוא פתרון שמקיף את כל חלקי הבעיה. סגנון של האדם שכעת תיארנו, זה אדם שהוא נחוש, אבל גם פוגע באנשים סביבו. למה? יש לו את הרגש הכעס. אבל הוא למד במהלך החיים שאסור להביע כעס. כעת הרגש הזה נדחק לפינה. האדם הזה מרגיש שיש לו שליטה עצמית, שליטה על הרגשות שלו, הוא גם גאה בעצמו. הוא לא שולט על הרגשות שלו, הוא חונק את הרגשות שלו. לא רק את הרגשות שלו הוא חונק, אלא גם את הרגשות של האנשים שסביבו. התפיסה שאסור להביע או לדבר על רגש הכעס, זו תפיסה שלא מאפשרת לו להרגיש כל מיני רגשות, מה שבסוף יכול להיות יותר פוגע מאשר עוזר לו. לא כל מי שמדבר על רגש הכעס, הוא גם מגיע להתפרצות של כעס, לפעמים עד רבה. דאגה בלב איש ישכנה, הדאגה היא תתכופף. איך היא תתכופף? ישכנה, הכוונה שמכופפים את הדאגה. כך אומר הפסוק, דאגה בלב איש ישכנה. איך ישכנה? יש כמה דעות. רב עמי, רב אסי, ישכנה, הכוונה שישיחנה מדעתו, או ישיחנה לאחרים. אבל הפסוק אומר, דאגה בלב איש ישכנה, צריך לכופף את הבעיה, אבל איך מכופפים אותה? מדברים עליה, משיחים דעת, כל אחד והיכולות שלו. ניתן עוד דוגמה. אדם שגדל בבית שהיה שם הרבה משמעת, פחות רגשות, כמו חיבה, קשר, האדם הזה יגדל להיות אדם שיאמין שאסור להביע חיבה. האם זה אומר שאין במאגר הרגשות שלו חיבה? התשובה היא לא. זה רגש שיש לו בפוטנציאל, אלא שהוא אף פעם לא אפשר לעצמו להרגיש את הרגש הזה. לאדם יש מעגל שלם של רגשות שהוא לא מרשה לעצמו להרגיש בחיים שלו. מה שמעניין בהקשר הזה הוא, שלבני אדם יש אפשרות להרגיש מאות סוגים של רגשות, אבל הם מאוד מוגבלים, בני אדם, ברגשות שהם מרגישים ובאים. בני אדם מרגישים בין 10-15 סוגי רגשות בשבוע ולא יותר. אותם סוגי רגשות שחוזרים עצם שוב ושוב. למה? כי אדם לא מחפש לעצמו להרגיש רגשות חדשים, בגלל המגבלות בתפיסה שלו על כל מיני סוגי רגשות שהוא חווה בעבר. הוא אומר לעצמו את הרגש הזה מותר להרגיש, את הרגש הזה אסור להרגיש, והיות שכך הם פני הדברים, הוא מגביל את עצמו במערכת היכולת שלו להרגיש הרגשות או להעצים הרגשות. אומר הנביא ירמיהו, מי האיש החכם ויבין את זאת, ואשר דיבר פי השם אליו ויגידה, על מה עבדה הארץ? שואל הנביא ירמיהו, מי יודע למה עבדה הארץ? מי יודע למה נחרב הבית? מי האיש החכם ויבין את זאת? וגם אשר דיבר פי השם אליו ויגידה, האם האנשים החכמים יודעים למה עבדה הארץ? האם אשר דיבר פי השם אליו, כלומר הנביאים, האם הם יודעים למה עבדה הארץ? אף אחד לא יודע למה עבדה הארץ. לא החכמים ולא הנביאים. לכן הפסוק לאחר מכן אומר, ויאמר השם על עוזבם את תורתים. גם החכמים, גם הנביאים, הם לא ידעו למה עבדה הארץ. אז אם גם החכמים וגם הנביאים לא יודעים למה עבדה הארץ, למה נחרב הבית? יש כאן תביעה, אבל אף אחד לא יודע על מה התביעה. אם הקדוש ברוך הוא צריך להגיד על מה עבדה הארץ, על עוזבם את תורתי, כלומר זה דבר שאף אחד לא שם לב אליו. אז איך אפשר להניש על דבר שאף אחד אפילו לא ידע להתכונן אליו? אף אחד לא ידע את זה אם גם החכמים וגם הנביאים לא יודעים. עד שהקדוש ברוך הוא ויאמר השם על עוזבם את תורתי. התשובה לכך היא, אומרים בעלי המוסר, רעיון נהדר. אמנם נכון, החכם לא ידע למה עבדה הארץ. הנביא לא ידע למה עבדה הארץ. אבל אתה, כל אחד ואחד, היה אמור להרגיש שיש כאן חוסר כבוד לתורה. כי הרגש תלוי בך. אתה צריך לחשוף את הרגש. אתה צריך להרגיש את הרגשות שלך, להיות מודע אליהם. ולכן, גם אם החכם לא יודע, גם אם הנביא לא יודע, אתה אמור לדעת. אני הייתי אמור לדעת שיש רגש שהוא לא מספיק בידי ביטוי. לא משנה עכשיו מה הסיבות, אבל עכשיו יש רגש שלא בידי ביטוי. ולכן יכול הקדוש ברוך הוא לדבוע ולומר, על עוזבם את תורתי, כי זה לא דבר שאם החכמים והנביאים לא ידעו אותו, זה אומר שזה היה עמוק מדי, וגם אני האדם פשוט לא יכולתי להבין את זה. זה שהם לא ידעו את זה, לא הופך את זה לדבר מבחינה אנושית מורכב יותר, אלא זה דבר שהוא פשוט מאוד לחשוף את מערכת הרגשות, להיות מודע יותר לרגשות. ויאמר השם על עוזבם את תורתי, הוא יכול לדבוע, כיוון שכל אחד יכל להרגיש את זה. יש מערכת שלמה של רגשות, ולא תמיד אנחנו מודעים אליה, שמים לב אליה, ולא פעם צריך להרחיב את מעגל הרגשות, ואנחנו ננסה בעזרת השם, אחרי ההפסקה, לנסות לגעת בנושא.
עכשיו איתכם, הנפש בראי היהדות, עם יושב ראש מרכז הישגים, הרב דוקטור אייל אונגר.
שלום, ערב טוב.
ערב טוב, תודה רבה על השידור שלך, שידור נהדר.
תודה רבה.
רציתי לדעת אם אפשר כמה הצעות להתגבר על החרדות.
כמה הצעות בשביל להתגבר על החרדות. החרדה יכולה לבוא לידי ביטוי במחשבות שמתרוצצות בלי הפסקה. לפעמים זוהי הרגשת פאניקה, הרגשה של איום על החיים, לפעמים אפילו פחד של אני הולך להשתגע. ברמה הפיזית ייתכן שאפילו נחווה דופק מהיר, נשימות מהירות שטחיות, זעה קרה, רעד, חיוורון, חוסר מנוחה, אי שקט, לפעמים אפילו תחושת ניתוק מהגוף. קודם חשוב לנסות לזכור שבממוצע התקף חרדה הוא נמשך 20 דקות, לפעמים קצת יותר, אפילו לפעמים פחות. דבר שמידע יכול לעזור זה קודם כל המידע שזה זמני. דבר נוסף שיכול לעזור אלה הן נשימות, נשימה דרך האף, הוצאה איטית של האוויר דרך הפה, לספור תוך כדי הנשימה כשהמטרה שהנשיפה תהיה ארוכה יותר מהשאיפה. עוד דבר שיכול לעזור זה להרגיש את הגוף. מה זאת אומרת להרגיש את הגוף? לגעת בזרועות, באצבעות, ברגליים, להרגיש את העצמות, חשוב שיהיה מגע. לגעת בגוף בזמן התקף חרדה מגיע מתוך ההבנה שבזמן התקף חרדה התחושה היא שאין גבולות למחשבות, לתחושות הפיזיות, ויכולה להיות גם תחושה של היעלמות, שהאדם מרגיש שהוא מתנתק מהמציאות, ולכן המגע עוזר להחזיר את האדם למציאות. דרך המגע אנחנו מרגישים את הגבולות של הגוף, על ידי כך ששמים גבול לחרדה ולא מאפשרים לה להתפשט ללא שום גבול. לפעמים יש בני אדם שיכול לקחת, שיכול קצת לעזור להם משפטים כמו, אני כאן, הכל בסדר, זה היה בעבר, עברתי את זה, אני אסתדר. כלומר, משפטים קצרים ולא עמוקים שאפשר להישען עליהם בזמן חרדה. בזמן החרדה יש גם הרגשה שהקרקע נשמטת מתחת לרגליים. לכן חשוב לחוש את הקרקע שאנחנו עומדים עליה, לאפשר לעצמו להרגיש קצת ביטחון וליצור את החיבור עם אותה קרקע שלא באמת נשמטת, אלא שזה רק בהרגשה שלנו. לכן לפעמים יכול גם לעזור כמה דקות ללכת על הרצפה, יחפים בשביל להרגיש את הרצפה. עוד דבר שעוזר זה לרשום את המחשבות. למה? כי כשאנחנו רושמים את המחשבות, החשיבה פועלת בקצב איטי יותר ויותר. וזה חשוב בגלל שבזמן החרדה, המחשבות של האדם פועלות מהר מאוד, וחשוב לשים לב איך אפשר להוריד את קצב מהירות המחשבה. אז לכן לפעמים הכתיבה של המחשבות דווקא בקצב איטי, זה יכול להיות דבר שיכול לעזור מאוד בנקודה הזו. אז הנה לנו כמה עצות בנושא התגברות על החרדה.
תודה רבה.
בבקשה. אנחנו רוצים לציין עוד נקודה, התייחס לעוד שאלה. עוד שאלה חשובה, שואלת מישהי. אני בתקופת שידוכים, לקראת נישואים, הלכתי למטפלת לפני הנישואים. היא אמרה לי שאני אדם שיפוטי, והתחזקתי לפני השידוכים, והמטפלת אמרה, בחרתי דת עם מקום של בחירת מסגרת, וכל הדת שלי היא בחירה ממקום לא נכון. היא אומרת, חשוב לציין שהיא לא דיברה נגד הדת, היא רק דיברה על הבחירה של הדת כדבר שאמור לחזק את הביטחון שלי. האם הדבר הזה נכון או לא נכון? זוהי השאלה שנשאלת. כמובן שלא נוכל להתייחס לכל הפרטים. יחד עם זאת, אנחנו כן נרצה להתייחס נקודה שיכולה להיות מהותית מאוד בנקודה הזו. השאלה היא, האם את לפני השידוכים גם היית במצב מתוח כל הזמן? או, ומה שכנראה סביר להניח, שבשגרת היום שלך היית בדרך כלל אדם רגיל, מתפקד בצורה טובה, מתפקד בצורה נעימה, מתפקד בצורה יעילה, אלא שלקראת מערכת השידוכים, כאן נכנס לכל מיני זמנים של מתח ולחץ, ואיך יהיה ואיך נסתדר וכדומה. כי אם כך הם בני הדברים, אז הדברים משתנים. אם אנחנו אדם שהוא מתוח כל הזמן, אז נכון, הבחירה שלנו לטפל בנקודה הזאת היא בחירה נכונה, וצריך לטפל בזה, למה? כי יש מתח כל הזמן. אבל אם המתח הוא רק של התקופה האחרונה, אז זה לא נקרא שאת אדם מתוח, אלא את אדם במצב רוח מתוח, וזה לא מאפיין אותך. ולכן זה נקודה שכדאי לשים לב אליה, האם כל הזמן הייתי כזו, או אני רק בתקופה האחרונה הפכתי להיות אדם כזה. עוד שאלה חשובה ששואלים בקשר למה שהזכרנו פה. בני אדם אומרים שצריך כל מיני פתגמים לומר אותם, תחשוב טוב, יהיה טוב, תסתכל על חצי כוס המלאה בחיים וכדומה. וכשאדם אומר את כל המשפטים האלה, אז זה יגרום לו להרגיש טוב. והאם זה עוזר? האם זה לא עוזר? התשובה היא שכל הפתגמים האלה, יש בני אדם שזה יעזור להם, ויש בני אדם שזה לא יעזור להם. ההבדל בין בני אדם, למי זה יעזור ולמי זה לא יעזור, יש כאן הבדל מהותי בין בני אדם. יש הבדל מהותי בין תזכורת להטמעה. יש בני אדם שכל מיני פתגמים, הכל יסתדר, הכל יהיה לטובה וכדומה, מאוד עוזר להם, מאוד מרגיע אותם. למה? כי בגדול הם אנשים חיוביים. בגדול הם אנשים טובים. בגדול הם אנשים שמרגישים טוב עם עצמם. סתם פתגם יכול לעזור אם זו תזכורת לאדם בריא בנפשו. אבל אם זה פתגם לאדם שהוא לא בריא בנפשו, כלומר, לא שהוא פתולוגי, לא שהוא סובל עם בעיה חמורה, אבל הוא בתקופה קשה מאוד, אז הוא בתקופה לא מאוזנת. לאדם כזה, אם נגיד לו, תסתכל על החצי כוס המלאה, תייקר מה שיש, תחשוב טוב, יהיה טוב וכדומה. פתגרים כאלה, הם בדרך כלל לא יעזרו לאדם כזה, הפוך. הם יעצימו את הבעיה, כיוון שיש איזושהי תחושה באוויר שאומרים פתגם, אז הכל יסתדר, אבל הנה האדם הזה אומר, שומע פתגם, ושום דבר לא מסתדר, ועד הרבה אולי אפילו המצב נעשה קשה יותר ויותר. אנחנו רוצים עכשיו לסכם את הנקודה הזו, ולגשת לשאלה נוספת חשובה מאוד, בעיקר בתקופה שלנו. שאלה, רק לסכם את מה שאמרנו, יש הבדל אז מהותי בין פתגמים לבני אדם, שבגדול הם בריאים בנפשם, אז הם רק בתקופה קצרה של תסכול וכדומה, אז פתגמים יכולים לעזור להם, אבל יש בני אדם שהם במשבר כבר תקופה ארוכה, אז פתגעים לא יעזרו להם, כיוון שהם לא זקוקים לפתגעים, הם זקוקים למערכת חשיבה אחרת, למערכת שונה שפועלת במוח שלהם ובמערכת הרגשות שלהם. שאלה הבאה, שאלה חשובה מאוד, שהיא קשורה אל כל מכשירי הטלפון למיניהם, קשרים שיש בתוך הטלפונים, המדיה, אינטרנט וכדומה. האדם הוא יצור חברתי, חברותי, מתחבר לחברה בכל מיני אופנים, היום יותר מתמיד. השאלה של האדם היא, אני אדם מתבודד ומרגיש טוב עם זה. רק אנשים אומרים לי שזה שאתה מתבודד, אתה בורח מהחברה. האם זה טוב או רע? שאלה מצוינת. התשובה לשאלה הזו. התבודדות היא מעלה גדולה ועליונה מן הכל, אני חושב. כך אמר רבי נחני ברסלב. האדם זקוק לזמנים לבד שלו עם עצמו. נעשה פעם מחקר מרתק שקשור להתבודדות, שני אנשים יושבים בחדר, גב אל גב, מול כל אחד מהם מוקרנות תמונות של עצמים, שעון, גיטרה, שלוחן וכדומה. כל אחד מהם צריך לזכור מהם העצמים האלה. כל אחד מהם יודע שגם השני צריך לזכור את הרשימה. בחדר הסמוך, יושבים שני אנשים אחרים, שוב, גב אל גב, שוב, מול תמונות של עצמים. רק שהם חושבים שהם עוברים ניסוי לבד, זה ההבדל בין שני אנשים. כל אחד מהם חושב שהוא צריך לזכור את הרשימה לבדו, ושהשכן שלו הניסוי מתמודד עם המשימה אחרת לגמרי, כלומר, הוא לא בתחרות. כעבור כמה ימים, כולם חוזרים למעבדה, ונדרשים לשחזר את רשימת העצמים והחפצים שהם ראו. לרוב, אלה שישבו בחדר מבלי שהם ידעו שהם זוכרים הרבה, מבלי שהם ידעו שהם יושבים עוד מישהו, האנשים האלה דווקא זכרו הרבה יותר מאשר אלה שהם חשבו שהם בתחרות. כלומר, אלה בחדר השני, שהם חשבו שכל אחד צריך לסמוך על עצמו והשני בכלל לא איתי, הם זכו הרבה יותר מאלה בחדר הראשון. כמו שחסל אומרים, כדירה, דווי שותפי, לא חמימי ולא קרה, כלומר, כדירה ששותפים, כל אחד סומך על השני שיעשה את העבודה, ואז אנשים נוטים להשתדל פחות כשנדמה להם שהם יכולים להסתמך על מישהו אחר בביצוע המשימה, ובסוף היא לא קרה ולא חמה. כמו שאפשר לראות, שאם מישהו משתתף בתחרות משיכת חבל קבוצתית, הוא לא ישקיע את אותו המאמץ שהוא ישקיע במשיכת חבל לבד. יש עוד דבר שלא מאפשר לאדם להפיק מעצמו את המירב, כשהוא בחברה, נוצר במוח תהליך של השחת דעת. יש בנו בני אדם טבע ויכולת להוציא אנרגיה מחשבתית על תהליך ההזדהות עם האחר. כלומר, אנחנו מנסים לדמיין מה עובר עליו, כיצד הוא מגיב, וזה מסיח את הדעת, ובהרבה מאוד מקרים גם פוגע בתפקוד. כך קורה שבמשימות חברתיות אנחנו משיגים תוצאות פחות טובות, מהתוצאות שהיינו משיגים באותן משימות, אם היינו מבצעים אותן לבד. האדם אפילו שהוא אדם שזקוק להרבה חברה, הוא גם זקוק למידה מסוימת של התבודדות, של מרחק מהחברה. זה גם בשביל שהוא יוכל להיות בהמשך יותר חברתי, יותר חברותי, יותר יצירתי, יותר מקורי, יותר עצמאי, יותר שמח, יותר מסוגל, יותר אמפתי. אדם שיהיה יותר מדי בחברת אנשים, הזמן הוא יכול להיות ולעשות אדם שטחי, יעלמו ממנו כל תהליכי המחשבה העמוקים והבהירים שמאפיינים בני אדם שיודעים מדי פעם להתבודד ולהתנתק. כמו שהחזון איש אומר שאדם זקוק לזמן לעצמו בשביל לחשוב, מבלי שהמולת העולם תפריע לו לחשיבה היחסית יותר צלולה ויחסית יותר אובייקטיבית. אדם גם זקוק לחברה וגם זקוק לזמן לעצמו, וזה בריא וזה בסדר. אנחנו צריכים לפרוש מדי פעם מהמולה החברתית כדי להתאין את עצמנו מחדש ביכולות שלנו עם עצמנו וגם ביכולות החברתיות שלנו. מה שמעניין שאנשים שהם אנשים פעילים מאוד חברתית, מתקשים להפגין אמפתיה כלפי בני אדם שהם חלק מהמעגל החברתי הקרוב להם. ומצד שני, אנשים שהם פעילים חברתית, אבל יש להם פרקי זמן לעצמם, אנשים שהקפידו להיות לבד מדי יום, אפילו קצת זמן, באופן מודע ומכוון, לא רק שנוסעים באוטו בדרך למקום העבודה או למקום שיש שם אנשים. ואז האדם הזה, הוא אמנם לבד באוטו, במחשבות, עדיין חושב, מה אני אגיד, איך אני אגיד, איך אני אעשה, זה לא נקרא להיות לבד. זה נקרא עדיין להיות עם אנשים. אנשים שהם במודע מייצרים לעצם מסגרות זמן לבד, הם פתוחים יותר, אמפתיים יותר, כלפי מכרים רחוקים, זרים, וגם הקרובים שלהם. אנשים שבצורה מודעת יש להם זמן לעצמם, הליכה לבד, חוויות לבד, הם חווים את החוויה גם בצורה אותנטית יותר מאשר חוויה שהם עם החברה. אנשים שבצורה מודעת מקדישים זמן לעצמם, אלה אנשים שחוש היצירתיות שלהם, חוש הדמיון שלהם, מפותח יותר מאנשים שהם עסוקים כל הזמן בחברה, או שנמצאים בחברה, או שהם שוב ושוב חושבים על החברה. אז יש כמה וכמה מעלות ליכולת של האדם קצת להתבודד, קצת להתנתק, ואז לחזור אל החברה. ויש לנו עוד כמה דברים להגיד סביב הנקודה הזו, נקודה מאוד חשובה, וגם לראות איך זה קשור בעיקר לתקופה שלנו כיום, לכל הסוג קשר החדש יחסית שיש בין בני אדם, סוג הקשר דרך טלפונים, מיילים וכדומה, ואיך זה יכול להשפיע ולא פעם לרעה על האדם, וכדאי לדעת, כדאי לשים לב לזה, כדאי להכיר את ההיבט הנפשי של הדברים, וכך לדעת גם איך עושים את זה בצורה נכונה, טובה, וכזו שתפגע כמה שפחות, או אפילו לא תפגע באדם בכלל. אנחנו נצא להפסקה קטנה, ומיד לאחר מכן, בעזרת השם, אנחנו חוזרים.
עכשיו איתכם, הנפש ברגעי היהדות, עם יושב ראש מרכז הישגים, הרב דוקטור אייל אונגר.
שלום, ערב טוב.
שלום.
וברכה. שלום, ערב טוב.
שלום, אני בשידור?
כן, אכן כן.
כן, אוקיי, תודה. רציתי לשאול, האם לפתור רגשות על ידי סוג של אמונה, פשוט להאמין שזה הכל בעצם את השם, כל מה שהיה, והשם עשה את זה, והשם מנהל את העולם, והוא עושה הכי טוב, כמו שידוע, והאם זה אפשרי? או שזה בעצם סוג של
הדחקה
מסוימת?
זה אפשרי, ולפעמים זה סוג של הדחקה מסוימת, תלוי בבן אדם.
אוקיי.
העיקרון הוא שאין ספק שמבחינה תפיסתית, הכל לטובה, והכל הקדוש ברוך הוא עושה. זה מבחינה תפיסתית. מבחינה רגשית, לא תמיד האדם מרגיש כך, ולפעמים האדם הוא משתמש באמונה, בשביל להדחיק רגש. עכשיו, שאלת כאן השאלה, נו, איך יודעים דבר כזה? איך יודעים מתי האמונה היא אמונה כי האדם הוא בירר, בדק, הפנים, הזדהה, חי, חווה את זה, נושם את זה, וזה מגיע למקום של יראת שמיים, או יודעים שזה אדם שהוא גייס את זה לעצמו בשביל לא להתמודד עם כל מיני בעיות רגשיות אלה ואחרות, והצורה הקלה ביותר לא להתמודד היא להשתמש בדגל חזק מאוד שאומר הכל לטובה והכל תמיד יהיה בסדר. התשובה, איך יודעים אם זו אמונה או זו ידחקה? התשובה לכך היא מה ההתנהגות של האדם. אם יש לנו בן אדם שהוא אומר כל הזמן הכל לטובה, הכל לטובה, הכל לטובה. ובינתיים אנשים אומרים, אבל קשה לי, אבל אני צריך עזרה, ואני לא מצליח להסתדר, וקשה לי בתחום זה או בתחום אחר. והוא אומר, אל תחשוב על זה, הכל לטובה, יהיה בסדר. אנחנו רואים שהכל לטובה שלו, זו לא תפיסה שבונה אותו, אלא זו תפוסה שאפילו פוגעת באנשים אחרים. עכשיו אני מתאר את זה בצורה נחמדה, כי זה אנשים מחוץ למעגל המשפחתי שלו, אבל אם זה הילדים שלו, אם זה בן או בת הזוג שלו, אז זה כבר הרבה יותר מורכב, כי האדם הזה הוא משתמש בכוח האמונה בשביל להשתיק בכל אופן רגשית את האנשים האחרים. עכשיו, אם זו הייתה אמונה, אז הוא היה מאמין שהכל לטובה, גם זה שהילד עכשיו מתלונן וצריך לשמוע לו כמה דקות, גם זה לטובה. אולי לטובת האבא? האמא, אולי זה טוב הטעם, עד הרבה, יפתחו מערכת של רגשות, חיבה וקשר לבן שלהם או לבת שלהם שעכשיו מתלונת. אז גם זה לטובה. אבל האדם הזה, הוא יוצר מערכת של סינון וקובע מה לטובה, מה לא לטובה.
אני מדברת, אם אפשר, על קטע שהשם בעצם עשה את כל הדברים שגרמו לכאב לב ורגשות קשים, זה בעצם, השם עשה את זה. זה לא הבן אדם, זה הכל הוא שליח בסך הכל. אז האם זה סוג של הדחקה גם כן? כי צריך הרבה עבודה על זה, אבל האם אם עובדים על זה מאוד, שזה בעצם הכל את מעט השם, אז מה אנחנו צריכים כל כך לכאוב וכל כך לכעוס וכל כך לסנוע, אם זה בעצם השם?
אני אתן דוגמה, אני חושב שתוכל לעזור להבין איך דווקא הידיעה שהיא מעט השם היא מדרבנת לעבודה, ולא הידיעה שהיא מעט השם היא מדרבנת לעצלות. אני אעשה להגדיר את זה, ואני חושב שזה יוכל לתת מענה לשאלה. פעם אחת, פגשתי זוג, והאישה היא הייתה בתוך מערכת של, היא הייתה חילוניה, ובעלה גם כן, ועם הזמן בעלה חזר בתשובה. הוא חזר בתשובה, הוא השתנה, התפתח, ואז היה לה מאוד קשה. כי לא שהיה לה משהו נגד הדעת, אבל היה לה משהו שהיא פחדה מהמשפחה שלה. המשפחה שלה אמרו לה, אם את חוזרת בתשובה, את איתנו לא תהיה בקשר יותר. עכשיו, האם היא אמרה, המשפחה הזה מדויק, לא מדויק, המשפחה התכוונה, לא התכוונה, לא רלוונטי. האישה עכשיו, היא ידעה שאם היא חוזרת בתשובה עם בעלה, היא מאבדת את הקשר שלה עם משפחת המוצא שלה. מצד שני, בעלה, אמר, יש לנו שני ילדים, אם והיה ואנחנו לא מסתדרים, אז חבל שנעשה צער אחד לשני. אולי נפרק עכשיו את החבילה, וכל אחד ילך את דרכו, ויבנה עצמו מערכת חיים חדשה. אז היא, כל החיים שלה, היה לה חשוב של המערכת של יציבות וביטחון, ואת זה לא היה לה במשפחת המוצא שלה, לכן היא גם כן הייתה כל כך תלויה משפחת המוצא בשלב הזה, מכיוון שהיא רצתה את היציבות ואת הביטחון. וכעת היה לה מאוד קשה להחליט, כיוון שזהו, היא הגיעה למצב חדש בחיים, שלעולם לא יהיה לה, בכל אופן בשלב הזה, נראה לה שלעולם לא יהיה לה את המצב של יציבות וביטחון. למה? כי או שהיא הולכת לאבד את בעלה, או שהיא הולכת לאבד את משפחת המוצא שלה. בכל אופן כך היא רואה את הדברים. אז עד היום, מערכת הרגשות שלה, בראש סולם הרגשות שאותה היא רוצה להרגיש, הרגש שהיא רוצה להרגיש כל הזמן, מה זה? יציבות, ביטחון, שלווה, נוחות, רוגע. עכשיו, הקדוש ברוך הוא ארגן לה אירוע חדש שמכריח אותה לתפעל מערכת רגשות שונה לגמרי. מעכשיו, בשביל להמשיך הלאה לחיות יחד, היא צריכה להיות במערכת שבראש סולם הרגשות שלה זה כבר לא הביטחון והיציבות, זה משהו אחר לגמרי. מעכשיו היא צריכה לתפעל רגש אחד חדש שנקרא אומץ, יוזמה, נחישות. אז זה שהכל לטובה, הידיעה שלה שהכל לטובה יכול לעזור לה לדעת שהנה, היא עכשיו הגיעה לשלב חדש בחיים. עד היום, הרגש שהיא הייתה צריכה להפעיל או הייתה מפעילה כל הזמן, זה היה ביטחון, יציבות, רוגע, שלווה. אבל כעת היא מפעילה רגש חדש. הרגש שהיא צריכה להפעיל זה אומץ, יוזמה, נחישות. ובהשגחה פרטית, והידיעה הזו שהכל בהשגחה פרטית עזר לה, או יעזור לה בכל אופן, להפנים שהשינוי שנעשה עכשיו, שבעלה חזר בתשובה, ושהמשפחה היא מאיימת מצד אחד והוא מאיים מצד שני, זה לאו דווקא לרעתה, אולי זה אפילו לטובתה, בשביל שהיא תכיר סוג אדם חדש, היא סוג האדם החדש, עם פחות תלות ביציבות ויותר עוצמה ואומץ בחיים. תודה רבה לישי פופובסקי, לאשר גייבר, לכם המאזינים, היו ברוכים.